שלום לכל המאזינים, אתם בשורה שנייה באמצע, אני תום שפירא ואיתי.
אביעד שמיר.
למי שלא מכיר, למי שזו הפעם הראשונה שלו, הקונספט שלנו מאוד פשוט. בכל שבוע אני ואביעד בוחרים שני סרטים, אחד חדש ואחד ישן, ומדסקסים אותם, כל אחד בנפרד ושניהם ביחד.
ולפתע 205 פרקים, או משהו כזה.
ווילד 205 פרקים, פיר, משהו כזה.
או 204, 200 ומשהו.
205, לא, אני לא משחק עם פוקמון. יש לנו, איפה אפשר למצוא פרקים קודמים שלנו? בכל שבוע ביום חמישי אנחנו מעלים אותם לדף הפייסבוק שלנו, שורה שנייה באמצע. יש לנו שני אתרים שדרכם אנחנו מעלים פרקים, אייקס, פשוט קשו לאייקס וחפשו שורה שנייה באמצע.
או אפילו דרך גוגל, כן? זה הקישור הראשון שמופיע.
או דרך הארכיב האינטרנט, אינטרנט ארכייב, פשוט חפשו שורה שנייה באמצע.
רוב הפרקים הקודמים שלנו נמצאים שם, לא כולם כי חלק לצערנו...
חלקם נעלמו בנפילה הגדולה, וכבר כן. עשינו את הבדיחה הזה כמו דוקטור רוב, ועכשיו הבנתי שיש דוקטור חדשה.
אז... אני עוד לא יודע מי, אז...
לא?
אני לא בדקתי עדיין.
אוקיי. זה פודקאסט דוקטור הוא שלנו, שבכל שבוע אנחנו נורא על שני דוקטור הוא, אחד חדש ואחד ישן.
כן. לא, אנחנו לא, למרות שאפשר לעשות דבר כזה,
אם מישהו רוצה להביא את זה. היה סרט של דוקטור הוא? היה סרט אחד. לא, אבל לא סדרות, כאילו סרט שיצא באקרנים?
לא, הכל היה לטלוויזיה.
אוקיי.
היה בשנות ה-90 משהו שאני חושב שהוא גם היה לטלוויזיה, ויש דוקטור הוא and the Daleks משנות ה-60, שהוא סרט שלא קשור בכלל לסדרה, אבל איכשהו הם הצליחו להשיג זכויות השם.
אוקיי.
Okay. יש לנו בלוגים, ידעת?
כן. נכון? זה בלוגים על דוקטור הו?
לא בדרך כלל.
אוקיי, okay, אז איפה אתה כותב ועל מה אתה כותב?
הבלוג שלי נקרא בשביל הזהב, יש לו גם עמוד פייסבוק. אתה כותב בעלילון.נט.
עלילון.נט, בלוג הקומיקס שגם לא יש דף פייסבוק. ואני גם בהטוויטר, פשוט חפשו את תום שפס.
מחפש את?
כן. חפשו את... תחפרו לעצמכם בור, ושם הווי-פיי הכי טוב, ואתם עושים תום שפס בטוויטר.
הסיסמה היא מולמן. והזרה חשובה.
הזרה חשובה.
הולכים להיות פה ספוילרים לשני הסרטים שאנחנו מדברים עליהם
היום. וואי וואי וואי, איזה ספוילרים. וואי וואי וואי.
הכנו לכם יופי של ספוילרים, וזה טוב כי אני חושב שהאורך המשותף של שני הסרטים האלה ביחד זה אזור ה-300 דקות. יותר מ-300 דקות
ביחד. יותר מ-300 דקות, כן. ככה דקות עוברות.
כן.
כאילו, כשמחברים אותם ביחד, הם יוצאות כמעט 320 דקות.
בערך, כן. אז יש הרבה על מה לדבר היום.
ובכן, נעבור לסרט הראשון להשבוע. אנחנו הולכים לדבר על...
He's a smart one, isn't he? What are you gonna name him?
Do they look like just apes to you?
He saved our lives.
He was remarkable.
Apes, apes, together! Strong!
You're him. You're Caesar. We've been searching for you for so long.
I do not start this war. I fight only to protect apes.
Human gets sick. Ape gets smart. Then human kill ape, but not me. I run.
There are times when it is necessary to abandon our humanity to save humanity.
War for the planet of the apes.
או בעברית, כוכב הקופים המלחמה, שהוא המשך של כוכב הקופים המרד וכוכב הקופים השחר.
כן.
הם קצת נתקרו עם התבנית הזאת.
כן. בסדר, מה, באנגלית זה Dawn of the Planet of the Apes, ואז...
Rise ואז Dawn.
Rise, Dawn ו-War,
כן. שזה לא נכון, כי זה אמור להיות הפוך. קודם יש את השחר, ואז יש את הזריחה.
כאילו...
ואז את המלחמה, לא, שזה לא, בזאת
סליחה, לא. אם אתה עני, אתה קם לפני הזריחה.
כאילו אבל השחר עדיין מגיע לפני הזריחה.
כוכב הקופים, שוקולד השחר העולה, אבל זה היה הסרט הקודם, אנחנו רואים על War of the Planet of the Apes, של הבמאי מט ריבס, חוזר מהסרט הראשון, ובין לבין הוא עשה גם את...
לא יודע.
הוא עשה גם את לא יודע, כן, סרט נהדר, קומדיה רומנטית אני מניח לפי השם הזה, Don't Know, של מט ריבס. הסרט נכתב על ידי מרק בומבק ומט ריבס, על פי... דמויות שנוצרו בידי ריק ג'אפה ואמנדה סילבר, אני מניח שהכוונה היא לאנשים שכתבו את הסרט המקורי. כאילו את הסרט הראשון בטרילוגיה הזאת.
כל הקונספט כולו מפוסס על סדרה ספרים של...
ספר אחד של פייר בולה.
כן. פייר בולה.
כן.
עשויים עם סדרת סרטים.
עשויים עם סדרת סרטים.
בשלב הזה אני חושב שהם יותר מבוססים על הסרטים מאשר על הספרים. וגם זה בצורה מאוד מאוד רופפת, אבל יש קשרים אליהם. מי משחק פה?
ובכן,
מי נמצא פה בגופו?
מעט מאוד אנשים, האמת.
לא, דווקא הרבה אנשים, פשוט הם בחליפות.
יש לנו את אנדי סרקיס, כי זה סרט על קופים מ-CGI, ולכן על פי חוק הוליוודי, אנדי סרקיס חייב להופיע.
אני עוד מחכה שהוא יגלם את דונקי קונג.
חכה. סטיב זן, קארין קונובול, טרי נוטרי, טאי אולסון, ג'ודי גריר.
היא מופיעה לשתי דקות, והיא לא מופיעה.
היא לא אומרת מילה אחת.
היא פשוט ש... תוכיחו לנו שזו ג'ודי גריר. אני אתגר למפיקים של הסרט, תוכיחו לנו שזו הייתה ג'ודי גריר.
סארה קיינינג, אלק פוטובניק, טובי קבל, כל זה רק קופים אגב.
קופי אדם למעשה.
סליחה, תתבעו אותי קופי אדם. ובצד האנושי יש את וודי הרלסון ואנשים שלא ממש מעניינים אותנו.
כן, זה בעיקר וודי הרלסון.
כן. מאיה מילר. כן, זאת הילדה, אז כאילו היא נחשבת.
יש לה פה מעט מאוד טקסט.
כן, כי זה ההופעה הראשונה שלה, אני מניח.
כן. וגם כי היא לא מדברת.
ובכן, אביעד, במה עוסק War for the Planet of the Apes?
אני חושב שנתחיל עם הקדמה קצת על מה שהיה. בסדרת הסרטים הזאת התפתח זן של קופי אדם אינטליגנטים במיוחד. הם מסוגלים ממש לדבר חלקם בשפת הסימנים,
רובם בשפת הסימנים, חלקם באנגלית.
כן, חלקם. סיזר, המנהיג שלהם, שימפנזה שממש מדבר באנגלית. הם משתמשים בכלים, בכלי נשק, יודעים לרכוב על סוסים, ובעלי תודעה חברתית, הם רוצים לחיות בשדר משלהם. במקביל, יש וירוס שהולך ומכחיד את המין האנושי, וכמו שאנחנו מגלים בסרט הזה, הוא לא סתם הורג אנשים, אלא גם ממש גורם להם לאבד את יכולת הדיבור.
מישהו לא הורג, הוא גורם לו להפוך ליותר פרימיטיבי.
כן, סוג של חזרה בסלם האבולוציוני בלי להשתנות פיזית.
קוראים לווירוס הזה וירוס האירוניה.
שזה מתחבר כבר לסרט משנות ה-60, צ'רלטון הסטון, ששם בני אדם הם אילמים, וזה בערך מסביר למה. מה שקורה בסרט הזה, הסרט השלישי כבר בסדרה הזאת, ש... יש מלחמה בין קופי אדם לבין צבא שפחות מה שנשאר מהצבא, וגם לא כל הצבא אלא יחידה מסוימת שספציפית רוצה לתפוס את סיזר ולחסל אותו. למה בדיוק? סיזר לא יודע, אבל זה נהיה מאוד אישי כשהיחידה הזאת בטעות מחסלת את אשתו ואת הבן שלו.
כשאנחנו אומרים בטעות זה לא כאילו אופס פספסנו, זה כזה, הם ניסו לחסל אותו.
כן, זה כאילו...
והם הסתפקו במה שהם מצאו.
זה כולם נראים לנו אותו דבר. זה פחות או יותר הדיבוק.
מה שקורה זה סיזר מרים לקלן לשמל על דסק טלפון ואומר לו, אני לא יודע אם אתה יודע מי אני, אבל אם תעזוב אותי עכשיו זה כל ייגמר. אתה הולך לגלות שיש לי סט מסוים של כישורים.
לא, לא.
כישורים ש... לא?
לא.
אוקיי. הוא עושה לו זה בשפת הסימנים, דרך סימני אש כאלה.
לא, זה פשוט שאין טלפונים כבר בשלב הזה.
אוקיי.
תהיה הגיוני.
כאילו, כן.
מי יפעיל את הטלפונים? כל בני האדם הם חיילים.
שימפנזים.
הם לא מעניין אותם טלפונים, כולם גרים באותו מקום. אתה רוצה להתקשר עם מישהו, אתה קורא לו.
היי! היי!
זה השם
שלו. לא מקשיב, כן.
כן. תתייג אותו בטוויטר.
אוקיי.
אז סיזר מחליט לצאת למסע הנקמה נגד הקולונל שהורה על ניסיון החיסול הזה. בזמן ששאר קופי האדם מתקדמים הלאה אל מעבר למדבר לאזור בטוח יותר שבני אדם לא מגיעים אליו.
ראיתם את המסע המופלא בידה של דון בלוף? The Green Place, The Green Valley, The Promised Land.
כן. אתה רק מזכיר את זה, אני מתחיל לבכות, יופי.
מקס הזוהם, כביש הזעם, The Green Green World.
יש סיפור אחר שזה מאוד מזכיר אותו, אני אחר כך קצת...
מקס הזוהם, דינוזאורים מצוירים. רק תחשבו על זה, הוליווד. כן. סליחה, עבדתי באשליה.
בטוח שג'ורג' מילר חשב על זה. אז סיזר מחליט לצאת למסע הנקמה, מצטרפים אליו, למרות שהוא רוצה לצאת לבד, מצטרפים אליו כמה מחבריו הקרובים, רוקט, שהוא שימפנזה והוא חבר הקרוב שלו, מוריס, שהוא לא דוקטור זאוס, אבל הוא כנראה מבוסס על הרעיון של אורנגוטנים, הם היותר חכמים ושקולים מבין
כפרדה. יותר רגשיים ונחמדים כאלה, כן?
וגם... גורילה.
כן.
כי הוא לא שורד הרבה זמן.
כן, וביחד בזמן שהם מטיילים במסע הנקמה שלהם, הם מוצאים ילדה אנושית קטנה, והם לא קוראים לה בשם, אבל הם אוספים בשלב מסוים חותמת משום?
לא, זה סמל של מכונית.
אה, כן, כן, זה סמל של מכונית, ואנחנו אומרים להגיד כזה, כי בסרט המקורי הייתה דמות אנשים שקראו לה נובה, שהייתה שם רק כדי שלא נחשוב שזה...
אני מאוד מקווה שהם לא מנסים שזאת תהיה אותה נובה, כי באמת הטיימליין
לגמרי
התחרפן.
כן, טיימליין זה סרט מחורבן לגמרי, אני מסכים. וזה היה, מה זה מקרים, תזכור את העובדה שהיה סרט בשם טיימליין.
זה עם אדם?
לא, לא, זה...
לא, לא, זה זה שהם חוזרים לבתי...
כן, זה עם פול ווקר לפני...
והורגים יתוש.
זה עם פול ווקר לפני מהיר ועצבני, והפעם האחרונה שג'ון מקטירנן ביים סרט, אני חושב.
מישהו, אפקט הפרפא, בקיצור.
כן, רק יותר גרוע.
כן.
ובכן, War for the Planet of the Apes עלה 150 מיליון דולר. אני מציין את זה כדי... זה לא סרט שהתאהבתי בו, אבל אני כל כך מתרשם מהעובדה שבימינו, שבהם כל הסרטים מונדסים מכל כיוון אפשרי, כדי להתאים, אתה יודע, לקהל הגלובלי וכזה, צריך לפשט את הסיפור כמה שיותר, כדי שכולם יוכלו לאהוב אותו, גם אנשים שלא יודעים אנגלית, ושלא מסתכלים על הכתוביות רוב הזמן אפילו. מגיע לך סרט שהוא כל כך בברור פרויקט תשוקה של, לא יודע, הבמאי, המפיק, מישהו...
זה אפילו לא הבמאי של הסרט הראשון.
לא, זה כן הבמאי של הסרט הראשון.
לא, את הסרט הראשון ביים... אני לא זוכר את השם שלו, מט ריבס ביים את השני ואת השלישי. כן, בדקתי את זה.
אוקיי, סליחה. אני בטוח שמט ריבס ביים את הראשון והשלישי.
לא, את הראשון ביים משהו ווייט, אני לא זוכר את השם.
נכון, נכון, כן, כן.
אבל כן, זה...
זה סרטים שכל כך מוזר, שמישהו נתן לך 150 מיליון דולר ואמר, תעשה סרט על קופים, שמדברים רוב הזמן בשפת הסימנים, שמוצג רוב הזמן בשוטים ארוכים ושקטים של אנשים... הולכים על, אתה יודע, על רקעים מאוד יפים של הריסות טבעיות, ושכל כולו המנון שקט לסוף האנושות והציביליזציה כמו שאנחנו מכירים אותה.
ושבני אדם יהיו עוד מאוד שאתה פחות מזדהה איתם.
זה הסרט הכי אנטי-אנושי מאז במבי, הייתי אומר, אילולי אוקג'י יצא לנטפליקס לא מזמן.
לא ראיתי את אוקג'י עדיין, אני קצת חושש לראות אותה.
זה סתירה חברתית של בונג ג'ון, כאילו, מה אתה חושב, מה אתה חושב שהוא יחשוב על המין האנושי?
חוטאים?
זה חניבל, כאילו נבלת, עוד אגב סרטים חזירים.
עד עכשיו, כל שלושת הסרטים בסדרה הנוכחית של כוכב הקופים הפתיע אותי. הראשון הפתיע אותי לטובה, השני הפתיע אותי לרע, זה שוב הפתיע אותי לרע, לטובה, סליחה, כי...
זה...
כן, הפתיע אותי את עצמי.
עצמך.
כי אחרי הסרט השני אני די הרגשתי שכבר מיצינו. הסרט הראשון היה מאוד... הוא היה מאוד מרוכז בבאמת להסביר איך סיזר נהיה משהו, ולמה התנאים באמת מצדיקים את הרצון שלו ושל שאר גופי האדם פשוט במקום משלהם. הסרט השני היה הרבה יותר סרט אקשן, והיה בו נבל סופר גנרי, ותחושה כזאת של... הם פשוט כתבו סרט על בני אדם, והכניסו גופי אדם במקום כדי שזה יתאים לפרנצ'ייז.
אני לא מסכים, אני די אהבתי את השני, אם כי יש לציין שאהבתי את השני... קראתי אותו לפני שראיתי את הראשון, אז הייתי עסוק כבר זמן בלהגיד, וואו, כאילו הקופים האלה, הקופים האלה מיצירות ה-CGI הכי טובות בהיסטוריה.
אני מסכים, מבחינת אפקטים השני
הם עקפו לגמרי, כאילו בזירת הסרטים הזאת את ה-Uncanny Valley אפקט, כאילו, אלה קופים על המסך.
יחד עם ספר הג'ונגל שיצא לפני שנה, מצליחים לעשות חיות בצורה יותר ויותר אמינה.
כן, כאילו ספר הג'ונגל דיברתי, הבעיה שלי זה ש... אתה יודע, הם נראו כל כך מתאים שכשהם עשו דברים שהם בבירור לא בעלי חייתיים.
זה היה משהו מוזר.
זה היה, לא, כאילו, באותה מידה הייתם יכולים לעשות איש בתחפושת מחנות. פה הם, יש לך לסבר ללמה הקופים מתנהגים שונה חלק מהזמוני קופים רגילים, וזה כזה, אוקיי, ככה נראית חברת הקופים האינטליגנטית הספציפית הזאת, אני קונה את זה לחלוטין 100% ממן, ובנוסף על כך, כשיש איתם בני אדם באותה סצנה, אין שום רגעים כאלה של השחקן, רואים ש... יש בהרבה סרטים כאלה רואים שהשחקן מדבר אל כדור טניס שמוחזק על מקל או משהו כזה.
כן.
פה עוד פעם, כשהם נוגעים אחד בשני, כשהם רבים אחד עם השני, כשהם זועקים אחד על השני, אמין 100% מהזמן, האינטגרציה סיבה... מושלמת.
יש לזה סיבה מאוד טובה. הם באמת נמצאים שם. הקופי אדם מגולמים פה בידי שחקנים בחליפות של לוחדות תנועה. כאמור, אנדי סרקיס מגלם את סיזר, והוא פחות יותר השחקן היחיד שמפורסם בזכות זה שהוא עושה מושן קפצ'ר.
כן, הוא הולך להופיע בבלק פנסר בפנים שלו, ואנשים יגידו, זה אנדי סרקיס, וכולם יהיו כזה, לא יכול להיות, אין לו כדורי טניס על הפנים.
כן, הוא היה בקינג קונג גם בתפקיד כפול.
כן, אני לא רואה אותו בסרטון אחורה, כלי אם זה הסרט האמיתי, למה אני רואה את הפנים של אנדי סרקיס? לא, סרט, לא!
עכשיו, האמת שהוא שחקן טוב גם בלי קשר, אבל זו נישה שהוא הצליח לתפוס עוד מאז סרט הבאות, והוא פתח בית ספר למשחק עם מושן קפצ'ר. הוא עד כדי כך באופן לא באמת מילולי הפנים של הטכנולוגיה הזאת.
אני לא מאמין שיש לך כדורי טניס על הפנים. כפוף יותר, שפוף יותר.
אז כן, אז אחת הסיבות שהאינטראקציה פה באמת עובדת זה כי הם באמת שם. אבל הטכנולוגיה מספיק טובה בשביל שאנחנו נראה אותם ונאמין שבאמת הם אמורים להיות קופי אדם. יש בפנים של סיזר זה משהו שעדיין נראה טיפה מזויף, ולדעתי זה כי היוצרים של הסרט מנסים לגרום לראות קצת יותר אנושי. הפנים שלו יותר בהירות מששאר השימפנזים, והבעות שלו גם קצת יותר מדויקות מבחינת הניואנסים. ולדעתי זה באמת כדי שאנחנו יותר נזדהה איתו ויותר נכיר אותו בתור המנהיג. אבל הטריק שעשו עוד מהסרט הראשון כדי לגרום לנו להזדהות, זה לא רק העניין של לעשות את סיזר יותר ככה אנושי במרכאות משאר גופי האדם, אלא גם כתבו אותם כדמויות, לא ניסו לשחק על זה הם קופי אדם, אז הם כל הזמן משחקים על צמיגים והם דופקים על החזה ורוצים בננות, הם מתים על בננות בטח. לא, כתבו אותם ממש כדמויות, אפשר לומר, כמו דמויות של בני אדם, רק שבאמת, אם בסרט השני הפריע לי שנראה כאילו העלילה נכתבה על בני אדם, אז פה הם חזרו להפריד באמת על התחושה של העליונות של בני אדם מול הרצון שקופי האדם בחופש שלהם, וזה נעשה עוד יותר מודגש פה, כי בני אדם נמצאים בסכנת הכחדה בשלב הזה. הם כבר מבינים שקופי האדם של השימפנזים והגורילות והאורנגוטנים הולכים להיות אדוני הארץ, הם הולכים להיות פשוט אלה שישרדו. וזה לא בגלל המלחמה. המלחמה היא לא על הישרדות, כמו שהיא פשוט על השליטה.
אוקיי. מה הבעיה שלי עם הסרט הזה? יש לי כמה בעיות. דבר ראשון, זה העובדה שאחרי שליש ראשון מאוד מאוד מעניין, שזז כל הזמן, השליש האחרון של הסרט...
זה עם כל האקשן?
לא, להפך, השני שלי...
הם מאוד מרוכז בסוף.
לא, כן, אבל הם מאוד סטטים במובן שלהם, הם תקועים במקום אחד, וזה סיזר נכלא עם הקומפיינס שלו ששרדו את המסע, ומגלה ששאר הקופים נכלאו בין לבין, כאילו, כזה בין...
שלא הסתכלתם. זה לא השליש אפילו, זה מהאמצע.
כן, וזהו, והם פשוט בסרט כלב, בשלב הזה אני חושב, אני מאוד אוהב את קול הנד לוק, אבל משום התוספת קופים לא משפרת אותו יותר מדי.
אתה בטוח שהיא לא משפרת?
לא במקרה הזה, קול הנד לוק הרבה יותר טוב.
קול הנד לוק אחלה סרט, אבל אתה בטוח שלא היית רוצה לראות בו גם שימפנזי?
כאילו, אם סיזר היה צריך לאכול, לא יודע, 27 ביצים ביחד, ביצים נאות, אז כאילו, אולי. אבל זה כל כך כזה, זה מנסה להיות סופר רציני, וכל הסרט הזה הוא רציני, וזה בסדר גמור, אבל... כשאתה רציני במקום אחד כל כך הרבה זמן, אני קצת מתחיל להשתמם וזה כזה, טוב, הבנו. לא, 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 רגע, רגע, רגע. הם מחזיקים אותו בתנוחת צלוב לאורך כל הלילה, והוא סובל למען הקופים האחרים. הבנתי, לא, 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 לא. הוא סובל בשבילם, שוב, לא הבנתי, סליחה. מישהי מביאה לו מים, בת אנוש אחת שמייצגת את הטוב של המין האנושי שעוד נשאר. סרט, אתה מנסה להגיד לי משהו? רגע, רגע.
כן, הוא משה רבנו. אני לא צוחק, סרט. יש את הדימוי המקובל של ישו פה, למרות שהקטע של הצליבה לקוח מהסרט משנות ה-60.
אז הקטע על הצליבה לקוח מקונן הברברי.
שהיה קצת אחרי הסרט משנות ה-60.
אז זה עדיין הסרט הכי טוב שמערב צליבה לטעמי. אני מצטער הפיתוי האחרון של ישו, אבל זאת עובדה. זאת עובדה.
אנחנו נראה גם בסרט השני שנדבר עליו.
כן, כן, כן.
אבל זה באמת משהו מוזר, כי כשהסרט הסתיים, אני מדבר על כוכב הקופים המלחמה, לא היה לי ברור לגמרי אם סיזר הוא יותר ישו או משה, או שפשוט זרקו את זה כי זה...
מוישנו.
כן, כן, כי בסופו של דבר הקופים מצליחים להימלט, ואז כשמגיע צבא גדול, שבא בעצם כדי לעצור את הקולונל, הם מגיעים והם מבחינים בסיזר, ועומדים לראות בו, ואז מגיע מפועת שלגים, כמו ים סוף שנסגר על המצרים, מאפשר לקופים לעבור. הקופים אז חוצים את המדבר, כן. מאוד מאוד מהר, ומגיעים בארץ המובטחת, אבל סיזר שנפצע עוד במהלך הקרב בבסיס, מת ולא זוכה להיכנס לארץ המובטחת. זה מאוד סיפור יציאת מצרים, רק עם זה שאיכשהו, אף אחד לא שם לב שהוא נפצע כל הדרך הזאת.
מה מעמד לוחות הברית בדיוק במטאפורה הזאת?
אני בטוח שהייתה אבן.
כאילו, אם היה קטע שבו הוא, לפני שהוא אומר להם, "Ape will not kill ape," שוב.
זה החוק הראשון של רובוטיקה.
לא, זה גם בסרט הקודם. כן. וגם בסרט הזה הם חוזרים מדי פעם על "Ape will not kill ape."
לא, אבל מה שאני אומר זה ש... זה העניין. זו מטאפורה לא שלמה. זה משהו פשוט... רגע אחד הוא ישו, רגע אחד הוא
צ'רלס רונסון, לא מטאפורה, זה דימוי,
רגע אחד הוא משה.
זה דימוי חזותי, כאילו, כן. כל כך טבוע ברמת של יצרי קולנוע במערב, שם כזה, טוב, אתה יודע, הנה קצת כן. ישו אימג'רי, הנה קצת מוזס אימג'רי, הנה קצת צ'רלס ברונסון אימג'רי, כולם לא באותה רמה תרבותית.
אני לא נגד זה, אבל... צ'רלס ברונסון קצת מעל. אני לא נגד זה, אבל... הייתי שמח אם היו מתמקדים בנושא מסוים, אני חושב שזה... זה משהו שהוא לכל אורך הסרט מורגש.
כן, היה לנו נורא קשה לבחור סרט קלאסי פשוט כי וורף ודאט אוף די אייפס משנה את המוד שלו כל הזמן, כאמור. זה מתחיל בתור משהו שהוא כזה, אוקיי, זה המשך לכוכב הקופים, וזה מאוד, זה סרט אקשן על בני אדם מול הקופים, ואז זה סרט נקמה, ואני כזה, זה טייקן? פתאום טייקן?
אני חשבתי משאלת מוות.
כן, או משהו כזה, ואז פתאום cool hand look, ואז זה...
כן, וזה סרט מסע, וזה סרט כלא, וזה סרט דתי, וזה כל מיני דברים.
החניכה האחרונה של נובה או משהו כזה.
כן.
אוקיי, עוד בעיה שהייתה לי עם הסרט הזה, שזה הולך בד בבד עם הרעיון של הם משנים מוד סיפורי כל הזמן, יש... הסרט הזה הוא מאוד מאוד ארוך, ויש בו המון רגעים מתים לטעמי, ויש המון רעיונות טובים, שבגלל שיש רגעים מתים זוכים להתעלמות, לדוגמה, הדונקיז, שמוצגים כמה פעמים לאורך הסרט. זה הרעיון של קופים, שהיו תומכים במקור של קובה, שזה הקוף מהסרט הקודם, שרצה להשמיד את האנושיות, ולא היה מוכן לעשות את המסכם שלום. הם היו תומכים שלו, והם נודו מהמחנה של סיזר, ועכשיו, אוי, האירוניה של האירוניה, הם משתפים פעולה עם בני אדם, פשוט כי זה הדבר, זה המקום היחיד שנשאר להם, לעבוד עם אלה שהם רצו להשמיד אותם.
זה ובמידה מסוימת הם מאמינים שבני אדם כנראה ינצחו במלחמה.
והם גם רוצים, אתה יודע, לנקום בסיזר שהרג את המנהיג שלהם.
והם מאוד מוכנים להשפיל את עצמם.
כן, ובני אדם קוראים, מבחינת בני אדם כל הקופים שעוזרים להם הם דונקי, כאילו זה גם כינוי ליחיד וגם כינוי לכל היחידה הזאת, והם סוחבים דברים, והם אומרים כזה, "Hey, donkey do this, donkey do that."
כתוב עליהם donkey.
כן, ומישהו אתה יודע, מישהו בעין הדג אמר שזה מאוד מזכיר את הרעיון של קאפו, נגיד. של מישהו מקבוצת מיעוט שאתה מנצל, אבל אתה מכריח אותו לעבוד אצלך, ובשלב מסוים הוא נהיה כל כך תלוי בך, שהזהות שלו נהיית יותר קרובה אליך מאשר אל הקבוצה המנוצלת. והסרט מראה את זה, והם מופיעים, ואז לא עושים אתם כלום, חוץ מאחד שמקבל בסוף איזה רידמפשן, שהרגיש כל כך לא קשור לטון הקודר של שאר הסרט. וזה, יש את הדונקי שתקוע לחומה ועוזר לבני אדם לראות, והוא רואה ציזר עומד לפוצץ את החומה ולהציל את הקופים האחרים, ויש לו מטול רימונים ביד. עכשיו, האם הוא יפוצץ את החומה בעצמו, או שהוא יאפשר לסיזר את הרגע הדרמטי שלו ויראה בבני אדם שעוזבים אחריו כדי שסיזר יוכל לזרוק רימון? ואני כזה, דוד, אני מבין שזה רגע דרמטי, אבל יש לך מטול רימונים, אתה רוצה לפוצץ משהו, אתה לא צריך לזרוק את הרימון למישהו אחר, אתה פוצץ את זה בעצמך.
כן, באופן כללי, היה שהדונקי זה הוא רעיון מאוד מעניין, אבל הוא באמת לא נחקר על העומק, וזה באופן כללי, דמויות במשנה בסרט הזה הן די נשארות באותו מצב כמו שהן בתחילת הסרט. סיזר הוא דמות מאוד עמוקה, הקורנל הוא גם דמות שאנחנו לומדים עליה כל מיני דברים, אבל לצורך העניין רוקט, החבר הטוב של סיזר,
כן.
מה אנחנו יודעים עליו?
ובכן, קוראים לו רוקט.
הוא לא רקון.
לא. הוא אחד הילדים של רודריגז, אני מניח?
אני לא בטוח.
לילדים שלו, לכל הילדים שלו יש שם שמתחיל ב-R, וזה רוקט, רייצר ו... רוברט רודריגז.
כן, הנחתי שזה לא קרוב שנקרא רודריגז, ושכחת אמר. הוא, נגיד, יש... בתחילת הסרט אנחנו רואים צלף בצבא האנושי.
כן.
ש...
עם חץ וקשת, עם רובי קשת, הכי מגניב.
כן, אולי אני מתחילה להיגמר תחמושת סוף סוף. כן. לא... יש המון תחמושת בעולם האפוקליפטי הזה.
כן, כן.
הקופים לוכדים אותו ועוד כמה מהצבא, ומרחמים עליו. ומרחמים עליו כדי להעביר את המסר שהם לא, הם לא רוצים להרוג. הם הורגים מתוך הגנה, אבל אם תפסו מישהו, הם לא יהרגו אותו, אלא ישחררו אותו, כי אין להם שום סיבה לא להחזיק שבועים ולא לרצוח.
סיזר רצה ממש לעשות את הנאום רמה שלו, let it go, just let it go, but if you start something, I will give you a war you can never imagine.
Nicole never bothered me anyway.
כן.
ואנחנו, וזה מתבקש שהוא ישחק תפקיד משמעותי, הצלף הזה, כן. אחר כך.
איזה מהפך רגשי, איזה קשת כן. דמות כלשהי.
אנחנו רואים אותו אחר כך בבסיס, הוא בין אלה ששומרים על הקופים, ואנחנו אומרים, אוקיי, ליד הקורנל, הוא לא יתחיל עכשיו לעבור איזה מהפך פתאומי, אבל בטח משהו עובר עליו, כי הוא זוכר שהם ריחמו עליו. אבל לא, בסופו של דבר, זה מגיע המצב של אחד על אחד בינו לבין סיזר, הוא יורה בסיזר, ואז באמת פוגע בו טיל.
כן.
הוא לא עבר שום מהפך רגשי.
קשת הדמות הקלאסית, אתה יורה במישהו ואז פוגע בך טיל, רימון ממטול, אם אתה רוצה
רימון, להתחיל, כן. אז הוא לא עובר שום מהפך, וזה משהו שעשה המון טיזינג אליו, ולא קיים אותו. ויש לנו הרבה, יש לנו הרבה ביקורת על הסרט.
בכלל.
סרט טוב.
אם מדברים על השומרים, כאילו, קשה לי לחשוב על שומרים מטומטמים יותר בעשור ומשהו האחרון הקולנועי.
חכה לסרט הבא.
בסדר כוכב הקופים?
לא, בפרק הזה.
כן, אבל לא, לא, פה זה מוגזם, כי באמת, בשלב מסוים, וזה מחנה שבועים שמיועד למאות, כמה קופים אגב יש? לא ברור לנו אף פעם, יש מאות, יש אלפים?
לא אלפים, אבל יש לפחות כמה, יש לפחות קרוב למאה.
יש.
ואנחנו לומדים בסרט הזה לראשונה גם שעוד קופים בעוד מקומות בעולם פיתחו אינטליגנציה.
אז יש לך
לא יודעים עדיין איך.
אז יש לך שורה, קבוצה מאוד גדולה של קופים אינטליגנטיים שיודעים להשתמש בנשק ורצחו בני אדם בעבר, וכל אחד מהם מהיר יותר וחזק יותר מהאדם הממוצע. ויש עליהם רוב הזמן שומר אחד, שלא שם לב שמישהו פותח להם מנהרה לקופים האסירים מתחת לרגליים ומוציא ילדה בלודינית קטנה לתת להם מים ואוכל. שהיא לא מנסה להסתתר כי היא ילדה בלודינית קטנה,
שגם אין לה שום אינסטינקט הישרדותי, כן. כי היא לא למדה שום דבר,
ואף אחד לא רואה את זה. כמה פעמים במהלך הסרט אף אחד, בשלב מסוים כשאת מגיע הצבא האנושי האחר, ואני רוצה להגיד על זה משהו, את יודע, שאר החיילים של הקולונל יוצאים להילחם בהם, ורק אחד מהם עוצר להגיד, רגע, לא לנו פה מאות אסירים קופים קודם.
לא חסר משהו פה?
אף אחד לא שם לב אפילו שכל הקופים האלה יצאו. תהליך שלקח 20 דקות במקרה הטוב.
למען האמת, בשלב הזה הם אפילו לא יודעים מה המצב של הקולונל.
כן.
אני רוצה לדבר על הדמות שלו.
אוקיי, כן.
בשביל וודי הרסון לשחק טיפוס קשוח עם שריטות עמוקות ומבטא דרומי.
לשחק?
זהו, זה, quote, זה לא אתגר בשום צורה.
Open משהו... quote, לשחק, close quotes.
כן.
Okay.
הוא, זה הטייפקס שלו, אבל פה הוא עושה משהו מעבר. הוא מצליח לגלם דמות שהיא מצד אחד, הוא הנבל בסרט, אבל הוא מצליח להסביר די טוב את המניעים שלו. סיזר קורא לו חסר רחמים, ואז הוא שואל בעצם... חסר החיים, מה אתה היית עושה במקומי? כשהמין שלך נמצא בפני זקנת הכחדה, ואתה מגלה שמישהו מתחיל לגלות תסמינים של הווירוס. לא היית נפטר ממנו? היית משאיר אותו בחיים שאולי ידביק את האחרים? אז אני לא בטוח אם מסבירים למה הקולונל כל כך אובססיבי לחסל את סיזר, ובמיוחד כי... אני מניח כי סיזר הוא המנהיג פשוט.
כשהייתי ילד קטן, הייתי בגן החיות שהיית בו, וזרקת לי קקי על הראש. ומאז אני חייב להתגלח, כי הריח נדבק לי לסערות, ואני שונא אותך, סיזר.
האמת שאני מאמין שהסיבה שהוא מגלח את הראש מול החיילים כל בוקר, או כל כמה ימים.
כי הוא יודע שהם ראו את אפוקליפסה עכשיו.
גם. גם זה, יש בו הרבה קורץ.
כן.
גם זה, וגם יש משהו סימני באקט הזה, שהוא מסיר את השיער ממנו, ש... מאוד מפריד אותו מקופי האדם שהם
זה עושים. זה רעיון מעניין אם הם היו מנצלים אותו והיו גורם לו להגיד לשער, אם כל החיילים היו סקין-הדס,
כן.
תרתי משמע, אתם מבינים? סקין-הדס, שמתעללים הוא... בבני גזע אחר בגלל שהם חושבים שהם נחותים.
אבל כשהוא עושה את זה מול החיילים שלו, הוא בעצם מראה להם עד כמה הוא בן אדם ולא קוף אדם.
והוא צריך לעשות את זה כל בוקר? שיער? שיער ראש לא גודל כל כך מהר.
אולי כל כמה ימים, אני לא יודע איך, זה וודי הרסון, אני לא יודע איך זה עובד אצלו.
לא כמו שאר בני אדם, זה מה שאתה רומז.
זה כל אחד זה אחרת.
כן.
ויש את הרגע שבו סיזר באמת מובל לחדר של הקורנל, והקורנל מספר לו על, על הילד שלו שהתחיל להיות חולה, והוא נאלץ מבחינתו, הוא נאלץ להרוג אותו. ויש משהו בנאום הזה שמה שלא רואים הרבה אצל רודי הרסון, רואים פשוט פגיעות, שהוא לא, הוא לא מפגין אותה בהרבה תפקידים. וזה היה, זה הפך את הקורנל לבאמת דמות יותר עמוקה ממה שהוא היה אמור להיות לכאורה.
אני לא מסכים לגבי זה, אני חושב שוודי הרלסון להפך, הוא מצטיין מאוד בלשחק, כמו שאמרת, את המניאק הקשוח הזה שיש לו נקודה פגיעה אחת שמסתיר עמוק עמוק עמוק, ובשלב מסוים מאוד ספציפי נחשף, אני חושב על זומבילנד, שבו הדמות שלו מוצגת לאורך כל הסרט, נקודת מבט של הדמות הראשית בתור האולטימט באדאס. ואז אנחנו מגלים... לא, כן, אבל אתה יודע, מישהו שהחיים בדיסטופיית זומבים דווקא עשו לו טוב, פשוט כי הוא מאוד מאוד נהנה להרוג זומבים, והוא מאוד מאוד טוב בזה. ואז אנחנו מגלים, אתה יודע, שתי דקות את סיפור הרקע שלו. כי הוא מספר סיפור רקע אחד, you wanna know how I got these emotional scars, ומסתבר שזה בולשיט, ואנחנו מגלים את הסיפור האמיתי, ואתה כזה,
כן, אבל עדיין. אני עדיין מרגיש שפה פשוט, אוקיי, זה לא שהוא לא עשה את זה אף פעם, אבל זה יותר ממה שהיו יכולים לעשות עם
הדמות, אני חושב שוודי הרלסון, אני חושב שוודי הרלסון הוא שחקן מצוין, אני פשוט חושב שהתפקיד הזה שואל יותר מדי מקורץ, שזה הוציא אותי מהסרט, הייתי יותר מדי עסוק בלהגיד, חבר'ה, כאילו, פשוט תעשו CGI, מה שמו?
מאון ברנדו?
כן.
אפילו ה-CGI של מאון ברנדו לא מגיע בזמן ולא טורח לקרות את הסריט.
זה יותר מדי תזכורת למשהו שהיה,
ואם מדברים על... אני לא אומר את זה, בסופרמן.
כן.
במשך יש סופרמן,
ההולוגרמה
של מאון ברנדו לא שיתפה פעולה.
אני לא אומר את זה סתם, כי השנה היה לנו עוד סרט עם קוף ששואל באופן חופשי מהרעיון של אפוקליפסה עכשיו, קורסקל איילנד, זה היה שנה שעברה, אל תהיה טיפש, זה היה שנה שעברה.
שנה כללית.
קורסקל איילנד, וגם שם הבחור הרע מתחיל פתאום להתנהג כמו קולונל קורץ, ואני כזה, סרט, אני מבין שזה כאילו רול אפי, ושזה תפקיד שכולם אוהבים לחכות ולתת לו הומאז', אבל יש כאילו... אתה יודע, מישהו שזרוק מדי מפת המילים, האימה, האימה, כזה, כזה, ויש מישהו פשוט מבסס את כל הרעיון שלו על העובדה שהוא ראה את קולונל קורץ בקולנוע.
תראה, היה פרק של אנימניאקס שהיה...
היה פרק של דקסטרס לברטורי
שהיה פרודיה. אנימניאקס היה קודם, אבל...
כן, אבל דקסטרס לברטורי יותר טוב.
שניהם טובים, לא יודע. היה שניהם, אבל היה פרק של אנימניאקס שעשה פרודיה על אפוקליפסה עכשיו. זה היה לפני 25 שנה. אני חושב שהבנו.
זה עניין, הבנו, וזה הוציא אותי מהסרט, זה יותר מדי חיקוי, וודי הרלסון יכול להיות נבל אנושי מפחיד רק מעצם...
בחיים האמיתיים הוא די מפחיד.
כאילו, יכול להיות, אני חושב עליו ברמפארט שבו משחק שוטר הוליוודי, הוליוודי, כאילו שוטר לוס אנג'לס מושחת, וזה לא, זה אף פעם לא נהיה מוגזם, זה פשוט התנהגות מניאקית לאורך כל הסרט, ואתה מפחד לאנשים שאיתו, כי אתה אף פעם לא יודע מתי הוא פשוט יחליט, טוב, אתם מפרים לי יותר מדי, אני הולך לשבור לכם את כל העצמות עכשיו.
אתה ראית את השליח, The Messenger?
לא.
הוא מגלם שם איש צבא שדווקא מאוד מאוד קורקטי וישיר, ולא מדבר אפילו ישירות אל אזרחים, אלא רק אל הפקודים שלו שידברו איתם. וזו דרך אחד להציג איש צבא, ופה בכוחה הוקפים זו דרך אחרת. ושתיהן מאוד נורא שונות אחד מהשנייה, ואת שתיהן עושה בצורה... ממש מוצלחת בעיניי.
כמו שהוא אוהב להגיד, הוא התחלה והסוף.
והאמצע.
כן.
וראשי פרקים כאלה.
הטוויסט שלו היה, ועוד פעם, מוזר לי שזה רק אני.
איזה מהם.
בדיוק. כשיש בסוף את המלחמה, של המלחמה הטיטולרית, שבו הצבא האחר, הצבא בלבן, מתקיף את הבסיס של הקולונל. ואנחנו רואים את כולם מרחוק, כאילו בלונג שוטים, ואת המסוקים שלהם, ואת הטנקים שלהם שצובעים על הבסיס הזה. הייתי משוכנע לאורך כל הסצנה הזאת, ואפילו קצת לפני זה, כשהוא אמר, הצבא הוא מגיע והם רוצים למחות אותי כי הלכתי נגד הפקודות שלהם, שזה הולך להיות צבא של קופים.
אבל זה לא הגיוני.
הייתי בטוח שזה הקופים האחרים שמדברים עליהם, שפיתחו כבר את הידע להשתמש בנשק.
גם הקופים האלה פיתחו את הידע, אבל זה צבא אדיר.
כמה קופים יש בגני חיות?
לא כל כך הרבה.
במעבדות וכאלה.
קופי אדם?
הייתי משוכנע, הייתי כל כך משוכנע שזה הולך לקרות, שזה לא קרה, וזה בסדר לגמרי שזה לא קורה, אבל הייתי כל כך משוכנע שזה הולך לקרות, שכשהם רימו את הראש בסוף ראיתי, זה סתם בני אדם, הייתי כזה, הסרט פגדת בי, ואולי זה בגלל שמיד אחרי זה קמו, אלוהים מושיט ידו ואמר, טוב, הסרט צריך להיגמר עכשיו, מפולת, מה?
כן.
כאילו, סטופ, סרט, מה, 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 זהו? כאילו, יש לך צבא שלם, את המעט תקופים ששרדו ומפולת?
עצם הרעיון
שבעצם... Rocks fall everybody dies, ככה שלי את המבוך שלי היה מסיים הפודקאסט, כששיימם לו.
כשהסבנתם אותו.
כן, כן, כן. ואז הקופים השתלטו על, על, על הקמפיין.
כן. בכלל, 5 הדקות האחרונות של הסרט הן, כאמור, אמרתי שזה מאוד מזכיר את יציאת מצרים. ביציאת מצרים אלוהים הוא דמות. פה עד לשלב הזה לא היה לנו שום דאוס אקס מכינה, שום רמיזה לזה שיש איזו יד מכוונת, זה היה הכל נורא נורא אקראי, ועל זה הסרטים גם התבססו עד עכשיו, ולכן, זאת אומרת, פה שגים שהיא מגיעה כי היה הרבה רעש, כי איזה אידיוט החליט להקים בסיס צבאי למרגלות הר.
עם מטולי טילים, ומישהו החליט לפעמים. להשתמש במטול רימונים ליצור פיצוץ ענקי.
הכל הזה באמת מטורף.
כן.
גם מה, הם משאירים מיכל דלק פתוח ליד, ליד החומה וכל הנשק.
החומה שהם כל כך תרחו לבנות. כן,
כן. כי הווייט ווקרס מגיעים.
כאילו, הם הולכים והם בלבן.
כן,
כאילו...
הווייט ווקרס, כן.
כן, כן. והתייחסות לסדרת טלוויזיה כלשהי אני מניח?
ייתכן.
אוקיי. יש שחקן במשחקי הכס בסרט הזה? כי בזמן אנחנו לא יצאנו לדבר על שובר קופות שבו לא היה מישהו שהיה במשחקי הכס.
אני חושב שפה אין.
אז סוף סוף יש לך סרט עם ווייט ווקרס ואין בו בן אדם אחד במשחקי הכס. כל כך הרבה בדיחות אינטרנטיות גרועות אילו מתו בדום ימיהם.
מה לעשות?
בואו נסיים.
יש משהו מאוד חיובי לומר על הסרט בכל זאת.
בבקשה, כן.
יש הרבה פגמים ועדיין אני הרגש שהוא סרט טוב. הוא... לוקח את עצמו לפעמים יותר מדי ברצינות, לפעמים לא מספיק, יש כל הדמות של ה...
Bad Ape.
כן, Bad Ape, ששימפנזה שנמנת מגן חיות, שהוא ההפוגה הקומית של הסרט, שזה לא מה שאתה בדרך כלל אומר על סטיב זן.
סטיב זן משחק אותה סטיב גוטנברג.
שהוא דמות שנהיה קצת מנותקת, מצד אחד הוא מבדר, אבל הפחדנות שלו היא חצי מהבדיחות מבססות על איזשהו פחדן. איזו עבודת דיבור ממש טובה אגב. אבל באופן כללי, רוב הזמן הסרט הוא מאוד רציני, וזה דווקא מתאים, כי הרבה זמן כבר לא ראיתי אפוס שמתייחס לעצמו כאפוס. סביר נראה שהסרט שנדבר על שבוע בגם קצת עושה את זה, אבל באופן כללי הייתי היום יותר לקחת סרטים, וכמה שהם יהיו ארוכים, וכמה שיהיו בהם קרבות ואפוקליפסות, וכל מיני דברים כאלה, עדיין זה יהיה הרבה יותר, הרבה יותר שטחי מבחינת הטיפול. יהיה הרבה יותר לעבור מסצנה לסצנה. ופה יש לך ממש תחושה של מסע, של מלחמה שמשפיעה על גורל העולם. ונוסף לכך, כאמור, האפקטים מצוינים. אנחנו ראים את הסרט בתלת מימד, ולא ידענו מראש שזה תהיה...
יש לציין, לא?
לא, זה לא היה אמקס.
נכון.
אתה כבר רגיל, יותר מדי.
כל המבקרים האלה והמתנסים האלה נוסעים אותנו בכס לכל סרט.
מה זה, הענבים האלה לא מקולפים, מה זה צריך להיות?
הפופקורן הזה מצופה בזהב של רק 12, כחת מקום 24 שאני רגיל אליו, ואז אני אוכל את הפופקורן ואני... אפשר לאכול זהב.
אפשר האמת.
פופקורן מזהב? כאילו, אני יודע שיש כזה עוגות שמצפים אותם בעלייזה.
אפשר, כאילו, אבל זה... אין זה ערך זונה.
מזינים יקרים, אביעד
לא בצונה,
ממליץ לכם לאכול זהב.
אני לא ממליץ, אמרתי אין איזה ערך זונתי, רק אמרתי שזה אפשרי.
אוקיי.
מה קורה אם אתה בולע של זהב? אז נכנסנו לאולם, גילינו רק אז שזו הייתה הקנה תונאים, אז רק אז גילינו שזה הקנה מתלת מימד, והתגובה האוטומטית שנינו היא, אוי.
אוי.
כי זו טכנולוגיה שמאוד מאוד... נמאסה ובדרך כלל יותר הורסת מתורמת, ופה הם עכשיו הצליחו לעשות סרט בתלת מימד שנראה ממש טוב, ולצערי לא כך מנצלים את זה מעבר ל-5 או 10 דקות הראשונות. יש תלת מימד לכל אורך הסרט, אבל רק בהתחלה הרגשתי ממש שהוא נותן תחושה של עומק ושל להיות שם, וזה כי הדקות האלה מצולמות מגובה העיניים של הדמויות, וזה אתה ממש מרגיש כאילו אתה נמצא בתוך היער.
כאילו זה היה בסדר, אבל אני לא, כאילו, עומק קולנועי זה דבר שיש לנו מימי פחות או יותר.
אבל לא, לא, לא עד כדי כך, לא אשליה כל כך טובה.
אשליה זה אשליה מבחינתי.
אבל כאמור, אני חושב שחבל שלא לא מצאו עוד דרכים להשתמש בזה בצורה יצירתית.
עד שיהיה סרט קונטרה שמבוסס כולו על הגישה של המשחק כשאתה, הקטעים שאתה עומד מאחורי הדמות.
אני חושב שסרט קונטרה צריך להיות בדו מימד, כי אחרת אני לא אמין שזה קונטרה.
יש גם את הגרסאות המאוחרות יותר.
והסצנה הראשונה צריכה לחזור 20 פעם לפני שעוברים הסצנה הבאה.
הסצנה הראשונה היא הליקופטר. הגישה שלי לגבי כוכב הכוכבים המלחמה, אני חושב שזה סרט טוב סך הכל, אבל אני חושב שבמקרה הזה הפגמים עולים על המעלות. אני כן אגיד שאני אוהב את העובדה, כמו שאמרת, שזה סרט שלוקח את מור ברצינות לכל האורך במידה טובה, ושאין את הריחוק האירוני מעצבן הזה.
כן, שבוע שעבר דיברנו על ספיידרמן התשובה הביתה, שאצלו אהבנו את ההפך, שהוא לא לוקח את עצמו יותר מדי ברצינות.
הדמות לא לוקח את עצמו ברצינות, כן. הסרט כן לוקח את עצמו ברצינות.
אבל מבחינה זה שאתה מרגיש שנהנו לעשות את הסרט. ופה אתה מרגיש שהיה להם חשוב לעשות את הסרט.
כן.
זה לא עוד שובר קופות שניסו לעשות אותו רק כדי שיכניס כסף, זה סרט שבאמת יש מאחוריו משהו.
נעבור לסרט הקלאסי להשבוע?
אוקיי.
אנחנו יכולים לדבר על... Spartacus, a motion picture unequaled in the entire history of filmmaking, unlikely ever to be surpassed in the tenderness and beauty of its love story. Nothing was spared to make Spartacus the superb achievement it is, neither time, nor money, nor talent. For in Spartacus, you will see the finest cast ever assembled relive history's most exciting and inspiring drama. Starring Kirk Douglas as Spartacus, slave, gladiator, invincible fighter. Laurence Olivier as Crassus, symbol of Rome's majesty and might.
I'm not after glory. I'm after Spartacus.
Gene Simmons as the slave Arinia, whose body was bought and sold, but whose love enveloped Spartacus with a radiance few men have known. Charles Lawton as Gracchus, the leader of the Roman Senate. Peter Ustinov as Bataitis, shrewd and devious dealer in human flesh. John Gavin as Julius Caesar, ambitious staff officer. And Tony Curtis as Antoninus, who loved Spartacus like a brother. In the powerful story of the gladiator rebel who sprang from slavery to challenge the awesome might of Imperial Rome.
Spartacus.
אני ספרטקוס.
לא, ספרטקוס זה הסרט מ-1960, שאנחנו מדברים עליו, סרטו של אחד, סטנלי קובריק.
בימים שהוא דייה במאי להשכרה.
כאילו, השאלה של עד כמה באמת זה סרט של סטנלי קובריק, ועד כמה זה סרט של קירק דאגלס ששם את סטנלי קובריק מאחורי המצלמה, כדי שהוא יוכל להגיד לו, יו, סטנלי, תצלם את זה כמו שאני אומר לך, תוכל דיונים.
כן, בעיקר כי איכשהו שניהם שרדו את זה.
כן, הסרט נכתב על ידי דלטון טרמבו.
כן, אתה מכיר אותו לנו כדמות.
המוכר לנו כדמות מהסרט טרמבו, ההמשך לרמבו.
דיברנו עליו לפני יותר משנה.
כן, על פי הספר ספרטקוס של הווארד פס, שהיה, כמו שדיברנו לפני הקרנה, מין כזה ליאון יוריס של זמנו, ואני אומר את זה ליאון יוריס של זמנו, ליאון יוריס ברק 20 שנים אחריו, זה לא כזה הבדל גדול, שנות ה-40 ושנות ה-60.
זה דור בערך.
כן, כן. ובסרט משחקים קירק דאגלס, לורנס אוליביר, ג'ין סימונס, צ'ארלס לוטון, פיטר יוסטינוב, טוני קרטיס, ג'ון גווין, ג'ון דל, לינה פורץ', ג'ון אירלנד, הרברט לום.
עוד מתחילים להיגמר אנשים מפורסמים.
וודי סטרוד.
וודי סטרוד?
כן, וודי סטרוד. זה העבד ה...
כן, דרבה.
כן. רוברט ג'יי ווייל, פול למברט, הרבה...
אני חייב לומר, קירק דאגלס מגלה פה כישורי הפקה, מה שאתה רואים לבחור מבחינת האנשים שהוא מצליח לגייס. ותחשוב על זה, זה סרט בבימוי סטנלי קובריק, תסריט של דלטון טרמבו, עם לורנס אוליביה וצ'ארלס לוטון, ופיטר יוסטינוב, וטוני קרטיס, וקירק דאגלס, מן הסתם, שביאק את עצמו. זה די מרשים.
ההפקה לקחה, למיטב הבנתי, המון, המון, המון זמן, כאילו נצח וחצי, והסרט נמשך נצח ושני שליש, אז זה הגיוני.
כן, הוא נמשך יותר מההפקה.
הסרט עדיין נמשך, הסרט עדיין כאן, כאילו התחלנו לראות אותו, לא שאנחנו אומרים, הוא עדיין מתנגן ברקע.
לא, הוא לא.
לא, אני מניח שלא. זה אפילו לא הסרט הכי ארוך שראינו, נכון?
אני חושב שכן.
היה לנו משהו שהיה 3.5. כחול הצבע חם ביותר היה.
לא, הוא לא היה 3.5, רק הרגיש ככה.
לא, הרגיש כמו 30.5. אני בטוח שהיה לנו, כמה זמן זה כנר על הגג? 3 שעות רק?
כן, הוא לא עובר את ה-3. יש סיכוי שספרטקוס זה הסרט הכי ארוך שאנחנו יצא לדבר
על זה. נסיך מצרים, כאילו הסרט הדיברות. דיברנו על הסרט הדיברות. הסרט הדיברות הוא יותר מזה, כן.
אוקיי.
כל פסח במשך שנים זה נשאר בראש.
כל פסח משדרים חלק ממנו.
הורינו דיברו איתנו על הניסיון לצאת מהקרנות של עשרת הדיברות ואמרו בהם במשך שנים. ובכן, ספרטקוס מבוסס על רומן היסטורי שבעצמו מבוסס על מרד עבדים בזמן האימפריה הרומית, אם כי כמובן
מבוסס על דמות אמיתית.
עד כמה כאילו היה עבד בשם ספרטקוס שהוביל מרד.
בוא נגיד, זה מבוסס על הסיפור האמיתי של ספרטקוס בערך כמו שטרמבו מבוסס בין את הסיפור של טרמבו. זה נלקח קצת חופש אומנותי.
וכשאתה אומר קצת, אתה מתכוון הרבה.
אני לא יודע, וזה העניין. הספרטקוס, העלילה לכל הסיפור, התרחשו במאה הראשונה לפני הספירה. מאוד קשה להסתמך על חומרים כתובים מהתקופה הזאת, כי הם נכתבו בצורה מאוד לא אובייקטיבית, וגם זה רק מה ששרד.
בכל אופן, העלילה, ספרטקוס הוא עבד באימפריה הרומית, והוא עבד מרדן שמטבעו לא מציית לכללים, ויום אחד כעונש, או פחות או יותר כדי להיפטר ממנו, הבעלים שלו מוכר אותו לבית ספר לגלדיאטורים, איפה שהוא לומד להילחם יחד עם הרבה גלדיאטורים אחרים.
אוקיי,
כן?
הנה הטעות שהם עשו.
כן?
אם יש לך עבד ששונא להיות עבד ונשך את העקב של החייל שניסה להעניש אותו, אתה בטוח שישלוח אותו ללמוד להילחם זה הדבר הכי טוב שאפשר לעשות?
זה מה שהרומאים עשו באופן כללי, אז
כן. כן, איכשהו הם נשארו אימפריה במשך הרבה זמן.
הוא מוצא שמעבה עם בחורה בשם וירניה, משרדת שנשלחת כחלק מקבוצת נשים, לבדר את הגלדיאטורים, אבל הוא מסרב לנצל את זה.
כי הוא הבחור הטוב.
הוא הבחור הטוב, כי הוא, כן, כי הוא קירק דאגלס. ויום אחד אחרי שהיא נלקחת ממנו, הוא אומר, יאללה מרד, שוברים את הקניון.
יאללה מרד.
תשמע, אחרי שעה של סרט, המרד עצמו קורה נורא נורא מהר.
כן.
זה אגב
הקטע. שעה של סרט, מתוכה 7 כל זה כתוביות הפתיחה. אני לא צוחק, בדקתי.
וזה לא כתוביות אנרגטיות, זה כזה פשוט שוט סטיל וכתוביות פתיחה.
והאמת, כתוביות מאוד יפות. מבחינת
באופן כללי, אני מקווה שהציירים קיבלו הרבה הרבה כסף על הסרט הזה, כי יש בו המון המון מט פיינטינגס. יש המון מט פיינטינגס.
זה משנות
ה-60. כן, אבל אתה יודע, זה מט פיינטינגס מאוד מאוד מרשימים. מט פיינטינגס, מי שלא יודע, זה כשאתה עושה את הרקע בעזרת ציור, ואתה מביים את זה ככה שזה יראה כאילו הציור באמת, אנשים רוכבים לך מהמדבריות וזה כזה.
זה משהו שעד לשנות ה-60 הקהל עוד יכל להאמין לו.
בימינו, כשאתה מסתכל על זה, זה בבירור ציור, אבל הציור עצמו כל כך מרשים, זה כמו אפקטים מיוחדים של שנות ה-70, שרק התחילו לגלות איפור משוכלל יותר, ואתה יודע, סצנות שינוי צורה וכן, אתה, כן, זה בבירור לא אמיתי, אבל זה כל כך מרשים מבחינה טכנית, שזה נהיה מרשים בצורה אחרת, כאילו ממה שהתכוונו אליו.
זה גם סרט כאמור שסטני קובריק ביים, אז אתה יודע שהוא הקפיד על כל פרט, וסביר להניח שגם הוא הפך את השחקנים באמת לעבדים.
זה לא מרגיש לי כמו סרט של סטני קובריק.
אני די בטוח שהוא מכר את השחקנים לעבדות כדי שהם יתרגלו.
יכול להיות.
שיתרגלו את תנאי העבודה איתו פשוט.
אז מה שקורה זה שספרטקוס מוביל מרד עבדים, משחרר עוד ועוד עבדים בדרכו לאורך איטליה, והוא והצבא שלו רוצים רק לעזוב את המדינה. הם רוצים להגיע לחוף הים, איפה שהם שינו מראש כבר לקסיאנים, הם קוראים לזה? כן, הפיראטים. הם קוראים להם פיראטים, אני חושב שזה פשוט הכינוי של הרומאים לכל כוח שמתנגן להם. הם פיראטים, כן.
כן, זה כמו שיוונים קראו לכל מי שלא מדבר יוונית ברברי.
כן, כך שאני ברברי, אתה ברברי, קרוננו ברברי, פשוט כי הוא לא יודע יוונית. זאת הסיבה שהוא ברברי, זה הכל. קרוננו מאוד מאוד חכם, והוא יודע המון שפות. יש לי קרוננו לראש משום מה.
כן, אתה נתקעת על
קרוננו. שיר הסיום של הפרק הזה יהיה שיר הפתיחה של קרוננו, סדרה מצוירת. או קונן אובריין, אני לא יודע.
אך לא ולא, אומר הסנאט.
כן, לניוס קרסוס, לורנס אוליביר. לורנס אוליביר היה בן 50 ומשהו, הוא נראה בסדר יותר צעיר מקירק דאגלס. הוא מסורג.
באופן מאוד מוזר, לורנס אוליביר, עשה את זה מ-1960. אנחנו דיברנו על סלוס, שיצא בתחילת שנות ה-70. עברו פחות מ-15 שנה, נראה בן אדם אחר לגמרי.
הוא האיש הכי שרירי בסרט, הוא יותר שרירי מרוב הגלדיאטורים פה. האיש מפוסל.
כן, טוב, שמע, הוא הולך הרבה. הוא עושה הרבה פאוור וורקס.
כנראה, כן. בכל אופן, מרקוס קרסיוס הוא האיש החזק בסנאט כרגע, והוא רוצה להיות הדיקטטור של רומא, וכדי לעשות את זה הוא צריך לנסות להיפטר בספרטקוס. אני אומר כזו הוכחה של, היי, החבר'ה שלי יכולים לעשות את העבודה כמו שצריך.
כמה הוא חזק, הוא אומר ליוליוס קיסר הצעיר, היי, קיסר בו הנה, אתה איתי עכשיו.
כן. בגלל זה בחרת בסרט הזה, כי לאחד הדמויות קוראים סיזר.
האמת שלא ידעתי על זה, זה היה מקרי.
כן, זה סרט היסטורי כל כך אפי שיוליוס קיסר הוא דמות משנית יחסית וכזה. אם כי אני מניח שזה, ההנחה שלהם הייתה שכולם, יש שתי שמות שכולם כמעט מכירים שזה מגיע להיסטוריה של רומא, זה סיזר ופומפי. אז אתה יודע, כל פעם שמישהו אומר סיזר זה כזה, סיזר, אפילו הקהל הבור יודע.
לא, אוגוסטוס.
כן.
האמת שאוגוסטוס גם די
מפורסם. אוגוסטוס, כן,
אוגוסטוס,
לא, אבל הם באו אחרי זה באותה תקופה. אתה לא יכול להגיד, אתה לא יכול להגיד אוגוסטוס באותה תקופה כמו יוליוס.
הוא היה אחריו.
כן, אבל כאילו, כן, הילד בן החמש הזה, אוגוסטוס. בכל אופן, הרומאים שולחים צבא אחרי צבא להביס את העבדים. לא הולך להם טוב, כי גלדיאטורים מסתבר די טובים בלהרוג אנשים.
כאמור, הם לימדו אותם להילחם.
כן. עד שבסופו של דבר הם הולכים על הצד החכם, הם נותנים בעצמם לפיראטים כסף כדי שלא יבואו לאסוף את העבדים, ואז מכריחים אותם להיות תקועים בעצם בלי סיוע בין שני, בין כזה תנועת מלקחיים של הצבא הרומי, וכולם מתים.
בערך.
כן. ואז יש את הסצנה המפורסמת די, שבה הם הימים לצלוב את כל האנשים ששרדו מצבא העבדים, אלה הם יגידו מי הוא ספרטיקוס, ו... אני ספרטיקוס, אני ספרטיקוס, אני ספרטיקוס. דולטן טרמבו.
כולנו ספרטיקוס.
כן, דולטן טרמבו.
You get a ספרטיקוס, you get a ספרטיקוס.
דולטן טרמבו שכתב את התסריט הזה באופן מפורסם, היה בלקליסטד בהוליווד, ויכול להיות שיש פה איזושהי רמיזה לעובדה שהוא רצה שאחיו למקצוע הכתיבה יזדהו איתו ולא יסגירו אותו וניים ניים, כמו שנקרא. יכול להיות.
בוא נגיד
זה מטאפורה עדינה כל כך שקשה להבחין בה.
בוא נגיד זה ככה. כן.
כן.
הסרט יש לו, הם צריכו לחמוק מתחת לרדאר של הצנזורה עם הקטע הזה.
כי הרדאר מסבר היה מאוד לא מכוון.
הרדאר היה מכוון לצד אחר לגמרי של האולפנים.
בשלב מסוים של הסרט אחרי הקטע הזה יש נאום שלם על עובדי כל העולם התאחדו.
כן, לא במינים האלה, אבל כן, הרעיון של הפועלים הפשוטים צריכים להתמרד נגד המנהלים האכזרים שמנצלים אותם. כדי...
אוי לך אימפריה אם כך מתנהגים אחלה לאנשים. כן. כאילו... אלוהים.
זה, אני רואה את זה עכשיו. הם באמת לא שמו לב, כאילו. קירק דאגלס, יש לו כזה סטאר פאור, היה ב-1990 שהוא יכל ליצור סרט שזה נאמר בו, וסרט שעל הקרדיט שלו יש בן אדם שחבר במפלגה הקומוניסטית, ואף אחד לא חשד.
כן? הסתבר שלו. כאילו, סנואו פירסר מסתכל על הסרט הזה מרחוק וכזה אומר... אקזמטם, חבר'ה, כאילו קצת...
קצת חמודן, כן.
פחות, אוקג'ה כזה. המסר שלי על תיעוס של תעשיית הבשר והיחס שלנו לבעלי חיים, אני חושב שאני צריך להדן אותו קצת.
אוליבר סטון מסתכל על זה ולרושם.
אוליבר סטון מסתכל על זה ואומר, היי, פוטין, פוטין, אני אוהב אותך פוטין. יו, פוטין, אתה גבר גבר, פאק אמריקה.
אוקיי, אוליבר סטון מוזר.
בשלב הזה הוא כבר...
תמיד היה מוזר, עכשיו הוא עוד יותר מוזר.
בשלב הזה הוא נבל על, כאילו אוליבר סטון. הוא גרימה ורמטונג.
אוקיי, ספרטקוס.
ספרטקוס.
הוא סרט, אפשר לומר, הוא מדור האפוסים הגדולים של הוליווד. הוא יצא שנה אחרי בן חור, שכנראה סביר להניח שזה משהו שנתן עוד קצת פוש להפצה של הסרט הזה.
זה אמור להיות בן חור פי 100? הטריילר של הסרט...
באורך הוא לא פי 100, הוא יותר קצר מבן חור.
הטריילר של הסרט, שאני לא יודע אם יצא לך לראות, עוד יותר משוויץ בעובדה שזה הסרט הכי גדול שאי פעם נעשה, זה כזה, הבאנו את הסרט, הטריילר אומר, כאילו, היי, אתם חייבים לראות זה, הבאנו את כל השחקנים האלה, וזה עלה מיליוני דולרים, ו-spared no expense, זה בטריילר, כאילו.
זה עלה 12 מיליון דולר, שלאותה תקופה זה הרבה כסף.
והרוויח 60 מיליון דולר, שלאותה תקופה זה כל הכסף, אני מאמין.
כן, לאותה תקופה זה אבטר.
כאילו, דמיין לעצמך, אם במקום, אתה יודע, בטריילר של ליגת הצדק שיצא עוד מעט, פשוט היה מישהו, הקריין היה אומר, יו, זה הסרט הכי יקר שאי פעם נעשה, אתם חייבים לראות אותו. היי, היי, חבר'ה, אתם רואים את בטמן? זה בן אפלק, אה? הבמאי זוכר האוסקר עם בן אפלק? אתם הולכים לוותר על הסרט הזה? לא, לא. היי, היי, זה בחור בטריילר, כאילו, מישהו אומר את זה. היי, זה בחור במשחקי הכס, אתם אוהבים את משחקי הכס, בואו תראו אותו בתור אקוומן. מדפאקרס, אתם מעיזים לו לראות את זה? האירוע הקולנועי של העשור?
נראה, זה עדיין דיסי.
אז כן, לא, אני מדבר, כאילו, זה סרט שכל כולו הגזמה, והוא עובד וכושל ברמה שאתם מוכנים לקבל את ההגזמה הזאת.
זה משהו שמאוד מאפיין את התקופה, כי היום הם היו עושים סרט שהוא עד כדי כך באמת מנופח, ואפילו רק כמות הניצבים שיש חלק מהסצנות היא מדהימה.
ואני חושב שדיברו על 10,000 כמעט בסופו של דבר.
אני לא יודע כמה בדיוק, גנדי שבר את השיא.
כן, יש שם צבא, דיוויד לין היה,
צבא של צבא.
כן, דיוויד לין היה אמור לביים את זה, ורואים כאילו שזה, אני חושב שדיוויד לין היה כנראה עושה עבודה טובה יותר.
אני לא בטוח, כי הוא דיוויד לין היה עושה עבודה טובה, אבל דעתי גם קיובריק עשה עבודה טובה פה. אבל קיובריק עשה עבודה טובה הרבה, חלק גדול מזה זה דווקא בקטעים הפחות אפיים. יש דברים שהוא לא יודע לביים, נגיד סיפור אהבה. הסיפור אהבה פה הוא...
יש פה סיפור אהבה מצוין בין טוני קרטיס לקירק דאגלס, ואז יש אישה שתקועה באמצע בלי שום סיבה, רק כדי להגיד
בלי שום כימיה.
לא, זה לגמרי כזה, יו חבר'ה, ספרטקוס הוא סטרייט, הוא לגמרי סטרייט.
כן, ברור,
הוא ואנטוניוס שמסתובבים ביחד.
הבחיי בקלולס זה היה סתם.
הוא ואנטוניוס שמסתובבים אחד ליד השני כל הזמן, נועצים בזה מבטים חדים, ומסיימים את הסרט, להם יש את הרגע הכי דרמטי בסוף.
היה של קירק דאגלס וג'ין סימונס אין בכלל כימיה, ולכן כל סיפור אהבה בהם הוא בעיקר מובע במשפטים כמו, אני אוהב אותך, אני אוהב אותך.
אני אוהב אותך, אישה בתמותה, ביבוב, ביבוב.
אני בהיריון. מתי הלידה צפויה? באביב.
אני בהיריון.
כן.
רגע, מי האבא? ביבוב, ביבוב.
יש לו רגע שהוא שואל איך זה קרה, אבל הוא... אני חושב שהוא קולט תוך כדי. אבל... אז זה דברים שנגיד... קיובריק הוא לא במה לעשות אותם. וגם... ג'ין סימונס באופן כללי נראית כאילו חצי מהזמן היא קצת לא מבינה למה יש מלא גברים חצי ערומים סביבה. ומצד שיש דברים שקיובריק ממש טוב בהם, כמו הצילום בסרט נהדר, זוויות הצילום נפלאות, הסצנה שבה דברה, אחד מהעבדים, מתמרד, ומנסה לרצוח את הרומאים העשירים שבאו לצפות בהם, היא מבוימת נפלאה, הוא זורק את הכלשון שלו לעברם, וזה מגיע אל המצלמה.
רגע, אתה אומר שזה סרט שמבקר את העובדה שאנשים שצופים בו נהנים מלחם ושעשועים על חשבון ההמונים הסובלים?
יש סיכוי. עוד לפני זה, אבל זה הקרב השני שנערך מול האנשים האלה. הקרב הראשון, אנחנו כמעט ולא רואים אותו, אנחנו שומעים אותו. ספרטקוס ודרבה נמצאים עדיין בתוך התא הסגור, והם יכולים רק לראות דרך הרצים קצת ממה שקורה. ויש משהו מאוד מאוד חכם באיך שקיובריק עשה את זה, שאנחנו מדי פעם מציצים ורואים אותם נלחמים, אבל אנחנו בעיקר שומעים את החרבות. וזה שאנחנו לא יודעים יותר מהם מה קורה בחוץ, מאוד תורם לתחושה של הבלבול ושל המתח, כי הם רק ממש זמן קצר לפני זה הם למדו שהם הולכים להילחם למוות. אחרי שכל הרעיון בבית הספר הגלדיאטורים זה שהם לא אמורים למות שם בקרבות, הם רק אמורים להתאמן. ופתאום באים העשירים מרומא ורוצים שהם ילכו עד המוות, כי זה מה שמבדר אותם.
לול, ג'וקינג, it was a prank, bro, אתם הולכים ללחם עד המוות.
אוקיי.
כן. הסצנה שאני הכי אהבתי, כאילו שתי הסצנות שהכי אהבתי, זה היה דווקא כאמור ההתפרצות הראשונה של מרד העבדים, שמצולמת כמעט בטייק אחד. כאילו...
חלק גדול מנה.
חלק גדול מנה, וזה, זה, זה באמת, זה מתחיל בעובדה שפשוט ספרטיקוס...
מוות בידי מרק. זה מה שלא רואים כל יום.
זה היה מרק, המרק היה מחומם כבר אגב, כי אם כן זה היה אפילו יותר נורא.
כן, כנראה.
אני לא, אני לא יכול, כי ספרטיקוס חתיך את האצבעות שלו, אבל הוא היה נכווה כאילו.
הוא גלדיאטור, זה לא מפריע.
אז כן, זה באמת, אתה לא מצפה שזה יתחיל כבר אז, כי הסרט כל כך איטי בשלב הזה, ואתה יודע, וזה ממש כזה, היי, אגב, עבד אידיוט, מכרנו את החברה שלך לאיזה אציל מרומא, וספרטיקוס פשוט, וספרטיקוס פשוט משתגע ומתחיל לרצוח אותו, ואז שאר העבדים ביחד מתחילים, ואתה אומר, אוקיי, זה הולך להיות מורמה והולכים לדכא אותה, ולא, הם פורצים מהבניין, הם מטפסים מעל השער, הם מפילים את השער ומשתמשים בשער ככלי נשק.
שזה היה חכם.
זה היה גאוני.
אבל כאמור, אתם למדתם אותם להילחם, תשימו שמירה קצת יותר טובה.
זה פשוט, זה סצנה נהדרת, מבחינת, אתה יודע, האקשן והריגוש שלה, ומצד שני, הסצנה, הדוגמה באמת הטובה לבימוי אישי יותר, הסצנה שבה קרסוס נרחץ באמבטיה, על ידי אנטונייטוס.
אנטונייטוס.
כן, ופחות או יותר מאיים עליו באונס. כאילו, הוא אומר לו, אני אוהב, אתה יודע, איזה סוגי אוכל אתה אוהב?
אני לא חושב מאיים עליו באונס, אני חושב פשוט, פשוט אומר לו, אני בי.
כן, אבל כאילו, בהקשר הספציפי הזה של הוא האדון שלו, והוא אומר לו, לא מעניין אותי כל כך מה אתה אוהב, או כאילו, אתה אוהב נשים? בסדר גמור, אני אוהב נשים וגברים. ואני האדון שלך, ואתה יודע, אנטונייטוס בורח אחרי זה, אז כנראה שהוא הבין.
כן, הקטע מוזר אגב, כמה שהסרט ארוך, אנחנו לא רואים את אנטונייטוס בורח, הוא פשוט מופיע.
מופיע, קל מאוד לברוח מסבר.
הוא סובר על העבדים החדשים, ואני רואה אותו, רגע.
איפה הם היו בדיוק?
הוא הגיע.
הוא הגיע, הוא הלך למכשיר.
הם עברו בבית של האויב הכי גדול שלו בדיוק.
לקרסוס יש מכתיר לפרוטציה אישית, ואנטונייטוס ברח אליו.
עכשיו, האמת שספרטקוס הוא לא הדמות הכי מעניינת בסרט.
או לא, הוא לא.
דווקא הרומאים היותר אליטיסטים, הסנאטורים ובעלי הממון, הם היותר, האמת שזוכים ליותר בעצם עומק פה. שזה קורה גם את קרסוס, שלמרות שבהתנהגות שלו הוא, עוד פעם, כמו שאמרתי על הקולונל בכוכב הגופים, בהתנהגות שלו הוא מאוד הנבל הקלאסי והקלישאתי. עדיין אתה רואה שהוא לא רואה את עצמו כנבל, הוא מנסה מאוד, הוא אדם מאוד מחושב, אבל הוא מנסה שיתפסו אותו בתור גיבור. וזה בין השאר גם כשהחבר שלו, שהוא ממנה אותו לראש המשמר כמתנת חתונה, ראש המשמר של רומא, כשהוא נכשל בניסיון לדכא את מרד העבדים, קרסוס מעניש אותו לפי החוק, ופורש מהסנאט.
באותה הזדמנות שזה, כן. עוד פעם, זה מהלך נהדר.
הוא עושה אבי גבאי, בעיקרון. כן. הוא פורש, כדי שאחר כך שהוא יחזור, ידברו על כמה שהוא היה מוסרי. מאוחר יותר, הוא חוטף את האישה והילד של ספרטקוס, הוא מנסה לתת להם בית, והיא בטוחה שהוא רוצה פשוט לנצל אותה ולהרוג את הילד כילד מאיים עליו, והוא מנסה, הוא אומר, אני רוצה שתאהבי אותי. וזה ממש מבהיר עד כמה התפיסה שלו זה שהוא יכול לקנות אהבה.
הוא שמע את you can't buy me love, הוא כזה?
לא, אני... challenge accepted. אז כנבל הוא אמנם, הוא אחראי על מה שאח... לנו זה נראה כמו רצח אכזרי, אבל תכלס הוא מגן על העיר, כי אפילו שספרטקוס אומר, אנחנו לא מעוניינים במלחמה, אנחנו רק עושים... לעבור בביטחה כדי שנוכל לצאת ולהגיע למקום בטוח יותר. קרסוס, כמו רוב הסנאטורים בעצם ברומא, חושש לא מזה שהעבדים יעשו להם משהו, אלא מההשפלה. חושש מאיך שזה נראה, וגם כמובן מהאפשרות שעבדים אחרים יראו את זה והתמרדו נגדם, וזה משהו שכמור דעת נותן בו... מאוד שיחק עם הסאבטקסט פה.
אני כן אגיד, עד כמה שהעלילה לא עדינה והרבה מהסרט הוא מאוד מאוד ישיר במסרים שלו, זה עדיין סרט בשנות ה-60, שזה אומר שסרט הוליוודי גדול, שזה אומר שהוא נכתב במידה מסוימת של שנינות, כאילו זה אנשים שמאוד נהנו לכתוב ורצו להראות כמה הם חכמים, וכתוצאה מכך...
רצו בו מאוד אהב להראות שהוא חכם.
כן, והדמויות, אתה יודע, הן מתנצחות לא רק בקרבות חרב, אלא גם בצחצוחי לשון, וזה לא סתם... כשאני אומר ששנו, אני מתכוון במובן של באמת זה סרט על אנשים חכמים שעושים תמרונים אחד מול השני ומנסים תמיד one-upmanship כזה, וזה נראה ככה, זה לא סתם, אתה יודע, כזה גר, ואז כזה גר, ואני כזה ככה בצורה.
יש פה הרבה דרמה פוליטית.
כן.
שספרטקוס בכלל לא מעורב בישירות, הוא פשוט הדבר שנותן להם נושא להתווכח סביבו. קרסוס כאמור, הוא עושה כל הטריק של לפרוש כדי שאחר כך יוכל לחזור בגדול. יש לו את היריב הפוליטי. אני לא זוכר את השם.
גרקוס.
איך?
גרקוס.
גרקוס. שמות יותר מדי, כן. יותר מדי דומים. צ'ארלס לוטון, בתפקיד קלאסי את צ'ארלס לוטון. הוא
התפקיד הקלאסי של צ'ארלס לוטון, באמת?
כן, סן, בן אדם מבוגר שנראה כאילו כבר אין לו כוח לשום דבר, אבל הוא איכשהו עדיין מושך בחוטים. והוא עושה פה גם עבודה ממש טובה. בתור מישהו, הוא די דיפולט הבחור הטוב בסנאט, כי פשוט כי הוא האופוזיציה של... של הוא הפוזיציה של הרעיון של למחוץ את המרד. הוא כן רוצה, הוא גם מתנגד למרד, הוא גם לא רוצה שהעבדים יעברו, אבל הוא אומר, אם זו הזדמנות להשפיל את היריב שלי, אני אתמוך בהם.
ובכלל, קרסוס מייצג כן. איזשהו רעיון של הדיקטטורה העתידית לבוא, הוא לא סתם רוצה למחוץ את המרד, הוא רוצה להיות דיקטטור, וכמובן האירוניה הגדולה של הבחור שעובד בשביל המתנגד שלו, הוא קיסר. שלימים השם שלו יחליט את המילה דיקטטור פחות או יותר.
למעשה קיסר נרצח כי הוא הפך את עצמו לדיקטטור. לא בסרט הזה,
הוא נרצח כי הוא אמר, אני אשב בחדר אחד עם 27 אנשים ששונאים אותי, בלי שומרי ראש.
אחלה רעיון.
אחרי שכבשתי את העיר והכחתם לכרוע בערך. זה רעיון טוב.
זה נקרא פוליטיקה.
וואי, אם היו סכינים בכנסת הדברים, את יודעת.
היה פעם רימון בכנסת.
כן, הקוף הענקי ירה אותו עם המטול רימונים שלו.
כן. הייתה רק לפרוסת. אז אלה שתי דמויות שבאמת מייצגות את הרעיון של כמה פוליטיקה משחקת פה תפקיד בלי קשר למה שקורה בשדה הקרב, אלא פשוט אנשים שרוצים לפגוע אחד בשני באופן לא פיזי. בסוף הסרט כשקרסוס באמת מצליח להפוך לדיקטטור, הוא מגרש את
קרקוס.
קרקוס. כן. למה שמו שהם דומים כל כך? הילד שלי מוסס על אנשים אמיתיים, אבל עדיין.
זה באמת מרגיש את זה כמו מחזה מובן שזה צריך לבוא עם... אני מניח שזה בא עם תוכניה, כאילו הסרטים האלה עם ההוא. לא, כי יש אוברטורה ויש הפסקה ארוכה מאוד באמצע שהיא חלק מהסרט עד היום. חלק מהשחזור. כשאתה רואה עותק מוקלט, אתה תראה את זה עם אינטרמישן, כאילו, עם המוזיקה.
בסופו של דבר, באמת, דיברת על one-upmanship.
כן.
זה מגיע למצב שבו קרסוס חוטף את האישה והילד של ספרטקוס.
כן.
ואז קרסוס, קרטוס,
כן.
רוצה פשוט בתור, רק כדי שהוא לא יצא עם כל מה שהוא רוצה, הוא מסדר שהם יחטפו אליו.
כן.
ואז הוא מסדר להם יציאה מהעיר ואישורי מעבר, והוא נענש על בגידה בכך שהוא מוגלל מחוץ לרומא, אבל הדבר האחרון שאנחנו רואים אותו עושים כשמשאירים אותו לבד, הוא לוקח פיגיון, הוא גם לוקח את הפיגיון היפה יותר, והולך איתו אל מחוץ לחדר. ודי ברור שהוא הולך להתאבד.
ליפול על חרבו.
כן, ממש לא לתת, לא לתת לקרסוס את התענוג של להיות זה שאומר את המילה האחרונה.
המילה האחרונה היא שלי, והיא...
כן. The castle of...
אז כן, עוד פעם, יש בסרט הזה דברים טובים, אבל הוא ארוך מדי. אין מה לעשות.
אני חושב שאם היו מקצצים בסיפור אהבה היה
יותר טוב. הוא ארוך מדי, סיפור אהבה שבא... לא בלב שלו, אלא בכליות שלו, משהו כזה. מיותר לגמרי. וקירק דאגלס הוא החלק, הוא אחד החלקים הכי פחות מעניינים בסרט.
קירק דאגלס ניזון מתפאורה על בסיס יומיומי.
כאילו, הוא היה החלק הכי פחות מעניין עם כאמור, עם ג'ין סימוס לא הייתה שם, ושואבת את כל החצים הביקורתיים שלנו.
לא דיברנו על הדמות הכי מעניינת אולי.
מי?
בטיאטוס מנהל בית הספר לגלדיאטורים שמצליח לחמוק מהמרד בזמן אבל אז הופך לנרדף ומתברר שהוא גם נעשה חלק במשחק הפוליטי ושוב
פיטר רוסטינוב אגב
כן ושוב מניעים אנוכים זכה באוסקר על זה והוא מוצג בהתחלה בתור טיפוס מאוד נחלולי אבל עלה, כבר מהרגע שרואים אותו ברור שהוא חושב קצת אחרת משאר העשירים. הוא לא בעצמו, הוא לא אציל, הוא לא בן אדם שיש לו הרבה השפעה. אבל יש לו את היכולת לייצר משהו שהשירים רוצים. אני לא בטוח איפה בדיוק הוא נופל במשל של, של המעמדות וזה, של, של
הוא,
הקומוניזם.
הוא המעמד הבינוני שמסרב לוותר על ה...
כן.
שמסרב הוא... לוותר על ה... כאילו על, ה... על הנאות שלו מהחיים.
הוא סוג של צווארון לבן.
כן. הוא לבוש לבן לא מזמן, זה הגיוני.
כולם לבושים לבן.
לא, הצווארון שלו יותר אדום, הייתי אומר. הסרט.
רק שבאים אורחים חשובים.
כן.
אז אני חושב שפיטר יוסינוב באמת עושה פה עבודה ממש טובה.
הוא מניאק נהדר, זה כזה. תראו, אתם הולכים להרוג אלפי אנשים עכשיו, בוא נדבר על מי הולך להרוויח עמלה מהמחירה של השורדים.
ממש, זה הבן אדם הזה שאתה לא רוצה שימות, כי אתה רוצה עוד סצנות איתו.
כן. בכלל, עוד פעם, רוב השחקנים אלו הקיים כמו שצריך. הייתי רוצה קצת יותר מוודי סטרוד, הוא כזה נוכחות פיזית מרשימה, והסרט, זה קצת מרגיש כמו הסרטים הפרוגרסיביים האלה של אז, שכזה. טוב, תקשיבו, אנחנו מאוד מתקדמים. הנה תפקיד לאדם שהוא לא לבן. אופ, ביי ביי.
והוא לא סידני פואטה. מצאנו עוד אחד.
וכזה, טוב, הוא הופיע למסך, אפשר להיפטר ממנו. הוא מת כדי להציל את האדם הלבן.
כן, the black guy dies first.
לא, תרתי משמע, הוא מת פשוט. הוא היה יכול, כן. זה היה יכול להיות כאילו הסרט על... על כאילו היה יכול לקרוא לסרט הזה דרבה. הוא היה יכול להרוג אותו ואז להוביל את מרד העבדים בעצמו.
הסרט היה נגמר חישה.
לא, הוא היה מוביל את מרד העבדים, הוא בסדר, הוא יכול לעשות זה. אין לי דעים אולי מסיפור אהבה משעמם.
זה משהו שהוליווד של 1960 לא הייתה מרשה. כמו סידני פואטיה היה כבר כוכב בשלב הזה, אבל עדיין עברו עוד כמה שנים עד שיצא כחום הלילה והתחילו לקבל באמת אפשרות של אדם שחור כמי שמוביל את הלבנים. אבל באמת... אם כבר אמרתי לגבי התקופה, הסרט הזה אלים במידה מפתיעה לתקופה.
היו מדינות שסרבו להקריא אותו. אם כן, אני חושב שזה יותר אלו שכן שמו לב לטונים הביסקסואליים בסצנה עם...
והקומוניסטים. כן. יש בסרט הזה הרבה דברים מתחת לפני השטח, אבל גם על פני השטח הרבה דם ביחס לתקופה. זאת אומרת, היום זה נראה לנו יחסית סטרילי, אבל רק הסצנה של המרד... היא מאוד מאוד אלימה, המרד בתוך בית הספר הגלדיאטורים.
בקרב האחרון הם מגלגלים על אנשים ערמות בוערות של מה זה היה? חציר כאילו?
נראה לי.
ואני כזה, דבר ראשון, זה לא, כאילו לא היה להם אפקטים ומחשבים באותה תקופה, הם פשוט העלו את הניצבים באש, הם זרקו לניצבים כאילו משהו בוער ואמרו להם, היי, תקפצו מעל זה.
וסטני קרוביק, הסביר איך שעשו את זה 90 פעם.
אתה לא עולה באש בצורה שמתאימה לאיך שהאור יום נקפץ מצלמה עכשיו.
אחרי הפעם ה-90 הוא אמר, ככה אתה מתנהג כשאתה נשרף.
ואתה רואה, אתה שומע את הניצבים כבר, אתה שומע את הניצבים בזמן ההקרנה כזה.
זה לא שווה דולר ליום.
לא, אז דולר ביום היה הרבה כסף.
עדיין לא שווה את זה.
יותר כזה, אני מתחיל להבין למה העבדים האלה התמרדו בכוחות העליונים שמנהלים להם את החיים. וואו, תחשוב אם הייתה בזמן הפקה של ספרטיקוס מרד ניצבים, והיו מצלמים על זה סרט.
מרד הניצבים הגדול.
כן, ומי שהיה מוביל אותו היה, לא יודע, ניצב קוראים ספרטיקוס.
כן.
בצירוף מקרים מופלא.
ג'ון ספרטיקוס.
מסינסינטי.
כן. הוא חבר איגוד. אז הסרט שהוא, לדעתי, יש בו הרבה דברים שאתה מרגיש את התקופה שהוא נעשה בהם, הרבה מהנפיחות והניסיון לדחוף בו, סיפור אהבה שלא כל כך מתאים, אפילו שזה מבוסס סיפור אמיתי עדיין, זה קטע שיותר עוצר את העלילה מאשר תורם לה. אני מצטער שני שחקנים, רוב השחקנים ממש טובים, והסיפור עובר, זה כן סיפור שהוא אוניברסלי ועדיין אתה יכול להזדהות איתו, ולפחות מבחינתי הידיעה שטראמפו היה... קומוניסט מוצהר, מוסיפה עוד עניין הצפייה בסרט, כי אני מחפש את ה, את ה, את המסר שלו.
לא צריך לחפש אותו יותר מדי, הייתי אומר.
לא בהכרח כי אני מסכים איתו, אבל כן כי זה, זה מעניין לראות איך הדבר הזה הצליח לעבור, למרות שחצי ארצות הברית התנגדה נחרצות לכל סימן
של קצת יותר מחצי, הייתי אומר, באותה תקופה.
החצי השני היה במאסר.
מעניין מה המסר של ספינת הקרב פטיומקין.
ספינות יכולות לשוט.
הספינה הקטנה שהיא יכלה.
כן.
אז כן, טרמבו, אני חושב הוא סרט טוב סך הכל, אם כי בהחלט ארטיפקט של זמנו, ומי שרוצה אותו היום צריך לבוא ולהיות מוכן לקצב של אז, ולאפקטים של אז.
ולאורך.
ולאקשן של אז.
כן, יש בסרט הזה,
בגרסה שאנחנו ראינו. מגינים קטנים וחמודים.
כן, זה נראה מוזר.
יכול להיות שזה כאילו מבוסס, אני לא יודע, יכול להיות שככה באמת...
לא היה תקציב למגן...
לא, יכול להיות שבאמת נלחמו ככה, אבל זה פשוט... בן אדם, כאילו, יש לך מגן שאמור לחסות לי נשק, שיהיה יותר גדול מהפיגיון?
כן, הקרב שאמור להיות הדמוות בין ספרטקוס לבין דרבה, שניהם לא רוצים לעשות אותו, אבל הם נאלצים. לדרבה יש רשת וכלשון ענק, הוא פחות או יותר אל נפטון. לספרטקוס יש צלחת חומוס בתור מגן.
דרבה הוא גם גבוה יותר באיזה 30 סנטימטר, וגם יש לו נשקים ארוכים יותר, אז יש לו ריץ'. יש לו יתרון עצום בריץ'.
ספרטקוס מקבל את השורט סורד, וזה מאוד קצר. וזה משהו ש...
אבל זה לא האורך של החרב, זה מה שהוא עושה איתה, ומה שהוא עושה איתה זה להפסיד.
כן, אני מניח שבאותו הזמן זה נראה קרב מרשים, אבל בגלדיאטור של רידלי סקוט, הוא נלחם בטיגריס.
כן.
אז...
הוא נלחם בגלדיאטור בשם טיגריס, בזמן שיש טיגריסים מסביב.
כן, ויש לו גם קסדה בצורת טיגריס.
טיגריס, כן.
יש איזה קטע עם טיגריסים בסרט הזה.
והוא מרים את החרב באוויר וגודל, פנדר, פנדר, פנדר קץ.
כמעט. אז דברים השתנו.
כן. לגמרי. האמת, אני אתן בונוס לקרב הזה, כי אתה אומר, טוב, זה לא הגיוני שספרטקוס ינצח, הבחור הזה יותר גבוה ממנו ויש לו נשקים יותר טובים, ואכן הוא מנצח, ספרטקוס לא מנצח, שזה התוצאה הגיונית לגמרי.
העובדה גם שאתה יודע שאחד משניהם חייב למות, או שיהרגו את שניהם.
כן.
שלקראת סוף הסרט, אגב, יש עוד קטע כזה, והוא קצת פחות מוצלח בעיניי. זה הרגע שהמלחמה בין ספרטקוס לבין אנטוניונוס, שהם השניים האחרונים שעדיין לא צלבו, והתכנון שהם ילחמו בזירה במקדש בבוקר, אבל מכיוון שקרסוס מבין שאחד מהם הוא כנראה ספרטקוס, הוא אומר, אוקיי, אני רוצה שעכשיו תלחמו אחד בשני ותלחמו עד המוות, והמנצח יצלב מחר. אני רואה זה עכשיו, אוקיי, מה המוטיבציה שלהם להילחם? או שאתה תמות, או שאתה תמות.
לא, כאילו, הרעיון הוא שצליבה זה מוות איטי ונורא יותר, והם רוצים, כל אחד מהם רוצה להרוג את השני, ואני כזה, חבר'ה, הפתרון הברור, תדקרו ביחד.
כן,
או... לא, תשמע, אתה לא רוצה להצלב, כי זה מוות איטי וכואב.
אף אחד פה לא הולך לנצח, אל תתחרו.
לא, כאילו, אל תתחרו, תהרגו אחד את השני, תתאבדו אפילו.
לצורך הם יכולים גם פשוט לא להילחם, החיילים היו הורגים אותם.
לא, היו צולבים אותם.
היו צולבים
אותם וזה מוות איטי.
הם היו יכולים לנסות לברוח, ואז אחד החיילים פשוט היה פוגע בהם, אבל זה פשוט העניין של... זה לא צריכה להיות שאלה של מי מהם שורד כדי למות. זה עניין של... עדיף שזה יהיה פשוט באמת... או שתגמרו את זה שניכם מהר, או שתגמרו את זה שניכם לאט. ואז מגיע סוף הסרט, שהוא... חתי, הוא מגיע רגע אחרי סצנה ממש טובה, שבה
קרסוס?
קרסוס, לא קרסוס.
גרקוס.
גרקוס.
כן. יהיה קשה מאוד.
רומאים.
כן. הסרט שבה... כמו שהוא באסטריקס משוגעים הרומאים האלה.
כן.
כן.
פוק 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 על הרקה. כן. גרקוס משחרר את האישה והגלד, וגם בעצם מאפשר להם ול... ולבטיאטוס את המעבר החופשי, ואז הם עוברים ליד ספרטקוס שצלוב, וזה בזמן שחיילים בודקים,
כולם סביבים על צד הדרך, כן.
בזמן שחיילים בודקים את אישורי המעבר שלהם, היא פשוט ניגשת עם התינוק, אומרת, ספרטקוס, כן, אוקיי, זה לא מילה במילה, אבל היא פחות יותר אומרת, ספרטקוס, זו אני, אשתך, והנה הבן שלך, תראה, רואה, זה הבן שלך, אני רוצה שאתה תמות כי אני בעדך, אני בצד שלך, אני רוצה שאתה תמות כדי שלא יהיה לך הרבה סבל. אגב, אני אשתך וזה התינוק, ויש חיילים שצופים.
מה זה? אתה לא שומע אותי? רגע, רגע, אני אשתך וזה התינוק. ובאותו זמן חיילים בצד הדרך בודקים את... אוקיי, תעודות מעבר, רישיון מרכבה, אישור על זה שאתה לא מעביר מורדים לשעבר נגד האימפריה הרומית.
שני שקים מלאים כסף, לא נראה חשוד בכלל.
כן. מה זה האבקה הלבנה הזאת? זה המצאה חדשה, קמח. קמח לא נשמע לי אמיתי.
האמת שהוא יכול לומר מלח, זה היה מאוד יקר ברומטיקה.
כן.
וזה סצנה מאוד מוזרה לסיים איתה, אני מבין את הרעיון.
לא, כי הוא נצלב אביעד. כן. זה מטאפורה ל...
לצליבה.
כידוע לכולם, מרקס נצלב בסוף חייו?
הוא נצלב בידי המכונה הדורסנית של הקפיטליזם.
לא, הוא לא.
מטאפורית.
לא, הוא לא. הוא חי חיים בסדר גמור. חבר השיר שלו, אנגלס, עזר לו.
כן, אבל...
המכונה הקפיטליסטית.
הוא מת בלונדון. זה לא איפה שהוא תכנן למות.
אף אחד לא תכנן למות בלונדון.
אני מקווה. אז עושה נורא מוזרה לסיים איתה, כי מעבר לעניין של, כן, הוא ישו. הבנו את זה מהרגע שאמרת שתצלבו אותו, זה די מתבקש. אבל זה שפשוט, פתאום אין לי גיון. פתאום היא עושה את הדברים האלה בגלוי מול החיילים, כשהיא אמורה להיות שקטה, וזה היה לדבר יותר טוב אם היא לא הייתה אומרת שום דבר, רק מסתכלת עליו וחוזרת לעגלה, או אפילו לא יורדת מהעגלה, רק מסתכלת עליו, כי זה היה מבטא הרבה יותר טוב את איך שבעצם הם הפסידו את המלחמה, אבל יש את הדברים שהרומאים לא יודעים, דוגמה שהיא מבריחה את הבן של ספרטגוס, שנולד חופשי, היא גם באה ואומרת, הוא חופשי, אתה רואה? הוא חופשי. את זה אני לא... זה באמת אומר.
חופשי זה לגמרי לבד. חוץ ממני האמא שלו. והבחור שמסיע אותנו בעגלה.
כן, וזה נורא נורא... לא אופייני ישר הסרט העניין של... אחרי שהראינו את כל התככים וכל הדברים הקטעים שעושים כדי שכל אחד מהסנאטורים יהיה המנצח האמיתי, או לפחות זה שאומר את המילה האחרונה, וכל הטקטיקות הצבאיות, בסוף בא הדמות ופשוט פשוט עושה משהו לגמרי לא הגיוני, לא קורה שום דבר בעקבות זה.
כן, כזה.
אוקיי.
כאילו דיברנו ודיברנו, ספרטיקוס זה סרט טוב, המוניטין שלו נופח עם השנים, אני חושב, בעיקר בגלל כמה סצנות שבאמת, עוד פעם, ראויות לציטוט.
ספציפית סצנה אחת שכולם מכירים.
כן, ועוד פעם, כי הוא היה הסרט הנכון, מבחינה היסטורית לזכור אותו, כזה, כן, זוכרים שהוליווד עמדה נגד המכונה הוליוודית?
אני לא יודע.
שדיקה אנשים, כאילו.
יותר נכון, היי, זוכרים שהוליווד עדיין לא עלתה על זה שטרמבו כותב להם סרטים קומוניסטים? היה שהם עלו על זה, פשוט זה עדיין לא הגיע ל...
אין מי כתב את הסרט הזה? כן.
אבל זה אחד הסרטים האחרונים שהוא קיבל עליהם קרדיט.
אם אתם רוצים לראות את זה...
פנו לכם חצי יום.
כן, פנו לכם חצי יום, ותהיו מוכנים לקבל דברים מסוימים שהשתנו. שפשוט כבר לא עובדים כל כך טוב בימינו.
חוץ מקירק דאגלס, הוא עדיין... הוא לא השתנה.
קירק דאגלס היום נראה בדיוק אותו דבר. בין המאה.
כן, מייקל דאגלס נראה יותר מבוגר ממנו.
טוב, אז זה היה כוכב הכוכבים המלחמה וספרטיקוס, ספרטיקוס, ספרטיקוס. אני הייתי תום שפירה.
אני אביעד שמיר.
ועד הפעם הבאה, פגש בספרטיקוס. ספרטיקוס.